למרות שאתם נראים מאוד בנוח במקומכם, כדי שאני לא אצטרך לדבר ככה כל הזמן, אני רוצה להזמין את מי מכם שלא על כיסאות, משענות ומוכן לבוא קדימה, זה נעים לשבת יותר ביחד. וגם קירות שער פה עוד ובמעבר. איתו בואו. להציע לכם לשבת בנוח בכל האפשר בתנאים של יום שלם של ישיבה, אבל זה לא הזמן להתאמץ לתנוחת ישיבה מושלמת, זה הזמן למצוא תנוחת ישיבה שיאפשר לנו להיות בהקשבה, הקשבה כזאת שהיא גם הקשבה כרגע אליי על המילים שאני אגיד פה, אבל היא גם הקשבה שמאפשרת לנו מספיק נינוחות להקשיב פנימה גם. איפה המילים האלה פוגשות אותנו. זה גם קצת זמן של מנוחה. זוכרת היטב את החוויה שלי בריטריטים הראשונים, הרבים הראשונים, שהרגע הזה ביום שהיה כתוב בו שיחת דרמה, היה איזושהי הקלה, לא משנה מה יגידו שם, קצת זמן מנוחה מעצמי ומכל מה שקורה פה, סוף סוף מישהו אחר להתעסק בו. אז זה גם קצת זמן מנוחה, בהחלט. ואז אפשר להמשיך את המנוחה הזאת אחר כך הלאה. טוב, אז כן, זה נעים לראות אתכם יותר מקרוב. לפעמים הדימוי שלי יש כשיושבים לשיחה כזאת שעוזר לי להרגיש שאנחנו ביחד בסנגה ולא שאני פה יושבת להגיד לכם משהו. זה באמת שאנחנו יושבים יחד, לי הדימוי שעולה זה מסביב למדורה. הרבה פעמים שאני קוראת את הטיצ'ינג של הבודה, את הדרשות שנכתבו, של השיחות שלו עם הנזירים, אני גם מדמיינת אותם יושבים ביער מסביב למדורה, שאני לא יודעת אם הייתה שם, אבל אני מדמיינת אותה שם, ומשוחחים יחד בדרמה כקהילה מתרגלת יחד. זה מה שאנחנו עושים עכשיו, משוחחים יחד בדרמה כקהילה סנגה מתרגלת יחד. אז אני מזמינה שההקשבה הזאת תהיה מעין שיחה. אחד הדברים הנחמדים שהבודה מזמין אותנו זה, כמו שאמרנו, לחקור כל דבר בשביל עצמנו. להפוך כל אבן ולא לקחת שום דבר כ... ככה אומרים. איך זה פוגש את החוויה שלי? מתוך איך זה פוגש את החוויה שלי, יש גם את החיכוך הזה של התובנה והתבונה. החוויה שלי. אז אני... שאם הייתי שואלת אתכם אתמול, לפני שהתחלנו, במיוחד את הרבים מכם שפה פעם ראשונה, אבל גם מי שלא פעם ראשונה, למה אנחנו כאן? התשובות היו רבות ומגוונות. ואני מניחה שאם אני אשאל את אותה שאלה עכשיו, אולי התשובות קצת השתנו, או קצת התבלבלו במהלך היום, או קצת התחלפו. 20,000 פעם במהלך היום, ומאוד יכול להיות גם שאתם שאלתם את עצמכם במהלך היום, למה אני כאן? מה הביא אותי לעשות את זה? יום הראשון של ריטריט הוא יום עשיר, כמו כל יום של ריטריט. אבל יום הראשון של ריטריט עוד ככה, יש פה את התודעת התחלה הזאת שאני לא יודעת איך הריטריט הזה הולך להיראות. אחר כך אנחנו מתחילים כבר בעקבות היום הראשון, גם לדעת איך יראה היום השני, וכן הלאה. ואולי כבר היום, בטוח כבר היום, חווינו אין ספור רגעים שונים ומשתנים, נכון? היו לנו היום רגעים שבהם הרגשנו שפיצחנו את זה, הבנו איך עושים את המדיטציה הזאת, ועכשיו אם אני רק אתמיד בהבנה הזאת, אני על המסלול המהיר לכל אחד והפנטזיה שלו, הערה, התעוררות, נירוונה, בליס מוחלט. ואז היו אולי רגעים אחרים שבהם כאב הגוף כל כך, והתחושה הייתה שזה חסר סיכוי וזה בלתי אפשרי, וזה לא בשבילי, ואני לא בנוי לזה. השבוע זה נצח. כן? אז הזמן בטח גם השתנה היום. הרבה מאוד פעמים. לפעמים הוא נראה ארוך מנסום, ולפעמים קצת יותר קצר. אולי היה איזה רגע שפתאום אמרתי, הבנתי את זה. ואז כבר פינטזתי על הריטריט הבא. בטוחה שהיו היום אין ספור חוויות והתרשמויות על עצמנו ועל מה זה מדיטציה. וזה שאלה שאותי היה מעניין לשאול אתכם, אני לא אעשה את זה עכשיו כי אנחנו בשתיקה. מה הבנו על מה זה מדיטציה? איך אנחנו מגדירים לעצמנו עכשיו מה זה מדיטציה? אבל אני מציעה לכם לשאול את עצמכם. מה זה מדיטציה? לאור ניסיוני הרב? מה אני כבר יודעת על מה זה מדיטציה? להציע לנו כל התשובה שעלתה לנו לשים לידה איזה סימן שאלה כל סימן קריאה אוקיי, יש לי התרשמות אחת מהי מדיטציה בואו לא נהפוך את זה עכשיו וככה זה וזה מה שעושים והבנתי ועכשיו אני אעבוד על זה על ההבנה הזאת עד שאני אגיע לשלוט בה באופן מוחלט. אז אפשר להגדיר מדיטציה בהרבה הרבה אופנים, והמשפט שחלקכם אולי מכירים שלי התחשק להביא היום כהגדרה אחת למדיטציה, והיא אחת מיני, זה משפט של רומי, משורר הסופי, שאומר, מאחורי רעיונות של טוב ורע ישנו שדה. בוא ואפגוש אותך שם. זה קצת מתקשר לשיחה אתמול בהתחלה, לפני המון המון זמן, כשדיברתי על האפשרות לקחת מקלט בטבע הבודה שבתוכנו, באותה איכות ערה, ששמתי גם עליה סימן שאלה מהי אותה איכות ערה שנגלה בשביל עצמנו. אז קודם כל כשאנחנו שומעים את המשפט הזה, האם זה נראה לנו כמו איזה רעיון יפה ורחוק, כמו משהו לגמרי לא ברור, או כמו איזה משימה? אני אפטר מהרעיונות של טוב ורע, ואני אגיע לשדה הזה, ואז הכל יהיה מושלם. רק לשים לב איזה תגובה פנימית עולה. ואני מצביעה אותנו לשים לב איזה תגובה פנימית עולה, תכף ככה שנמשיך לדבר על מה זה מדיטציה ועל מה הוא אותו חופש שהבודה מדבר עליו לשם האצבע כל הזמן מחזירה אותנו מה מופיע בתוכי כשאני באה במפגש עם הרעיונות שאני עכשיו אומרת וכשאני באה במפגש עם כל דבר אז להקשיב לתגובה הפנימית זה אחד הרמזים הגדולים למה היא מדיטציה ומה אותו שחרור שהיא מציעה. וזו הזדמנות להגיד שכשהבודה דיבר על מדיטציה ובכלל על הדרך שהוא הציע הדרמה, הוא אמר שהוא מכוון חוק או קרוב. הוא מכוון לשחרור מוחלט של התודעה, לחופש התודעה. הוא לא אמר שהוא מכוון התרגול הזה לרגעי שקט שבאים והולכים. אף על פי שהם נפלאים. הוא לא אמר שהתרגול הזה מכוון לאפשרות להפסיק לחשוב לנצח, שאולי חלקנו עוד מפנטזים עליה. לפעמים שהמחשבות האלה יגמרו אחת ולתמיד. גם כשאנחנו כבר מבינים שזה לא העניין, אנחנו ממשיכים לפנטז על זה לפעמים. תודו. הוא אמר שהוא מכוון לחופש התודעה. ומה הקשר לאותו חופש בחזרה שלנו לנשימה? מה הקשר לאותו תודעה משוחררת לכל הרגעים האלה שפה אנחנו אומרים בואו נחזור לנשימה, בואו נחזור לנשימה, בואו נחזור לנשימה. כי המסקנה שיכולה להופיע מכך זה שאם אני אהיה הרבה הרבה עם הנשימה, אז אני אשחרר. אחת, אפשרית. אבל אז זה אומר שאותו שחרור ואותו חופש תלוי ומותנה ברגעים כאלה שאם אני עם הנשימה, ואם אני לא עם הנשימה, אז הוא הלך לאיבוד. ומה זה אומר על חופש, שהוא מותנה בדברים כל כך קטנים? אבל לא סתם אנחנו מזמינים את עצמנו לחזור כל הזמן לנשימה. יש סיבה. רגעי החזרה האלה הם משמעותיים. רגעי החזרה האלה תורמים לאותה איכות של מיינדפולנס ותשומת לב שאנחנו מדברים פה. רגעי החזרה האלה הם גם אלה שמאפשרים לנו להגיע למסקנה שאני מניחה שהגענו אליה, שגם כשאנחנו יושבים במדיטציה, אנחנו פוגשים את אותו עצמי, שזה לא יהיה, ניכנס לזה עוד אולי יותר בהמשך, אנחנו פוגשים את אותם דאגות ואת אותם מתחים ואת אותם מחשבות שנורא היינו רוצים שישארו מחוץ לשער של אנדור ולא ייכנסו איתנו כאן לעולם, אבל אני מאמינה שכולנו כבר הגענו למסקנה כאן היום. שהמחשבות הן לא תוכנית כבקשתנו. עכשיו, זה כביכול ברור מאליו, כי אם הם היו תוכנית כבקשתנו, לא היינו מגיעים לכאן. אם המחשבות היו תוכנית כבקשתי, אז הכל היה טוב. כל הדאגה וכל המתח וכל הדברים שבגינם אנחנו פה, שמייצרים את החרדה ואת הקושי ואת הסבל בחיינו, לא היו קורים אם המחשבות היו תוכנית כבקשתי. נכון? הלופים האלה, שלפעמים בא לנו לתלוש את הצערות ולצרוך, די, כמה אפשר אותה מחשבה? זה כי המחשבות לא בשליטתנו. אבל אז בו זמנית גם יש לנו את הרעיון הזה, שאם נשב במדיטציה ונעבוד קשה, הם ילכו. הרעיון הזה, השורש שלו אומר שזה בשליטתי. אז יש כאן איזשהו פרדוקס. לרדת לעומקו בעיניי. אז רגע קצת נסתכל על מה זה הדבר הזה שאנחנו קוראים לו מחשבות. כמה הוא קשור לחוויית המתח, הסבל, כל הבאסות בחיינו. אני זוכרת היטב את האכזבה העמוקה שהייתה לי בפעם הראשונה שנסעתי למזרח. הייתי בת 20 ונסעתי דרך ארוכה להגיע לדלי ואז להגיע לדרמסלה, כי שם אמרו לי שיש טיבטים שעושים מדיטציה ויש תדע לי למה, והגעתי וישבתי סוף סוף למדיטציה. כל הדרך התיישבתי והרגשתי זה בדיוק אותו בלגן בסמטוחה שהייתה לי בתל אביב. דבר לא השתנה. עכשיו אני בתפורה הרבה יותר יפה. אבל זה כן עורר אותי לאיזושהי בדיקה, אם דבר לא השתנה, ואני בתפורה מאוד יפה ומאוד יפה שם. נכון? מישהו אוהב דרמסל? אם אני בתפורה מאוד יפה והחוויה היא אותה חוויה, מה זה אומר על הרצון שלי להיות מאושרת? מה זה אומר על הרצון שלי שיהיה קצת יותר קל? לפני איזה שבועיים עמדתי בפקק והיה מולי אוטו עם מדבקה, היה כתוב בה, החיים זו תקופה לא קלה. אז יש בזה איזושהי אמת. ועדיין יכול להיות גם יותר קל. והרצון שלנו שיהיה יותר קל הוא נפלא. והוא המנוע שמניע אותנו להגיע לפה, והוא המנוע לחיפוש אחר המפתחות שיעשו את זה יותר קל. אבל כמו שאני הבנתי שם בדרמסלה, אני מניחה שגם כולנו מבינים ברמה כזו או אחרת, לפעמים אנחנו שוכחים את זה, אם אנחנו מגיעים לפה כבר הבנו שכנראה המפתחות שיהיה יותר קל, הם קודם כל פה. חלק מנו יודע את זה, אחרת לא היינו מגיעים לשבת שבוע בשביקה. יכולנו להיות במקומות הרבה יותר אזוטריים וחמים כרגע, אקזוטיים. חלק בנו יודע שהמפתחות שיהיה יותר קל פה, אבל חלק בנו גם כל הזמן שוכח את זה. כמה פעמים קרה לנו היום, במהלך היום, במהלך המדיטציה, ששכחנו את זה? שכאבה לנו הברך, או כאב לנו הגב, או המדיטציה הייתה נורא ארוכה והשעון לא זז, והיה נראה לכם שאנחנו פה שכחנו להסתכל על הזמן, והמחשבה הייתה שאם אני אהיה יותר גמישה, אז המדיטציה תעבוד לי. אם לא היו לי הפרעות הקשב והריכוז, זה היה אפשרי. אם מזג האוויר יהיה טוב יותר, יהיה קל יותר לעשות מדיטציה. בטוחה שהיו עוד הרבה 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 אימים כאלה. והאימים כאלה נובעים מאותה תנועה פנימית שכל הזמן שוכחת. שכל הזמן שוכחת שמאחורי רעיונות של טוב ורע יש שדה שהוא קרוב קרוב. וכל הזמן נדמה לה שאם אני אסדר את התנאים קצת יותר טוב, אם אני אעבוד קצת יותר קשה, אם החיים שם בחוץ היו בקצב קצת יותר טוב, אם המצב הכלכלי בארץ היה קצת יותר... כן, אם, המון המון אימים, או אז היה יותר קל. וזה לא לומר שהיה נפלא אם כל מיני דברים היו משתפרים במדינתנו. אבל זה כן להצביע על התנועה הזו שמיד שמה את המפתחות לאושר שם. התנאים המשתנים האלה, הדברים האלה שלא תלויים בי, הדברים המותנים, כמו הרגע הזה של הנשימה, שהייתי עם הנשימה ואז הוא הלך ואז אמרתי, פספסתי את ההזדמנות שלי להערה. אם הייתי נשארת איתה עוד קצת, עוד כמה רגעים, זה היה נראה אחר. וזה מה שהמיינד שלנו עושה, כן? בוא נכיר בזה. ככה המיינד עובד. המיינד עובד כדי לסדר לנו ולארגן לנו את החוויות ואת החיים. כל הדבר הזה שנקרא חשיבה התפתח כדי להגיד ששם יש אוכל וזה אויב, ואת זה כדאי לצוד ואת זה לא כדאי לאכול. כן? כל המנגנון הזה של החשיבה התפתח כדי לשרוד. בג'ונגל. ואנחנו עדיין ממשיכים לחשוב כדי לשרוד בג'ונגל, וגם במדיטציה. מה שהמיינד עושה הוא משווה, הוא מסדר, הוא מקטלג, הוא מארגן. הוא חושב על מה שהיה ברטריט הקודם, מה שהיה כשהייתי בחופש ואז חוויתי איזו חוויה מאוד משמעותית. אז הוא אומר, אוקיי, ככה זה היה אז. מה אני עושה כדי שעכשיו יהיה ככה? או אם עכשיו נעים ונחמד, מה אני עושה כדי שזה יישאר לנצח? המיינד רואה דברים בצורה נורא נורא סטטית. קופסאות והגדרות וכך חיים. ביום שישי הדלקנו מדורה. אני וחברים, אחרי שמלא זמן לא הדלקתי מדורה. יצא לכם עכשיו אגב אש בטבע לאחרונה? אש זה דבר יפה. אבל ככה, כשהאש נדלקה, התחיל דיון איך צריך להדליק מדורה. כמה עצים צריך להוסיף. באותו רגע ככה חשבתי על זה שהאש נעה להבות, טבעים, ומה שאנחנו רואים זה היה צריך לבנות את המשולש הזה קצת יותר גבוה כדי שהיא תתפשט למעלה. היה צריך להוסיף פחות עצים יבשים ואז היא הייתה פחות עושה קולות. כמה אנחנו פנויים לראות את המדורה? את האש שזזה ונעה ומשתנה. ואותו דבר, כמה אנחנו פנויים פה במדיטציה לראות את הדבר הזה שנקרא חיים. משתנה ובא והולך, ורגע כואב את הברך, ורגע יש מחשבה לא נעימה, ואז חזרתי לנשימה, ופתאום הנשימה הייתה עולם ומלואו. אז הבודה מזמין אותנו בצורה גאונית בעיניי. שום השנים אני רק מבינה עד כמה יותר גאונית כל הזמן. לחפש את אותם מפתחות כל הזמן חזרה פה. הוא מזמין אותנו להבין מה קורה ברגעים האלה שבהם אני מרגישה שהמדיטציה לא עובדת, שאני לא עובדת, שזה לא מספיק. ברגעים התחושה שמה שישנו הוא לא מספיק, שזאת החוויה שמנהלת אותנו הרבה מהזמן. It's not good enough. הגענו למערכת יחסים שחלמנו, ואז מתחילים המחשבות, it's not good enough, יכלה להיות קצת יותר ככה, קצת פחות ככה, ואז אולי היה יותר ככה. מצאנו את העבודה שככה לפני זה אמרנו לתנו, כשנגיע לעבודה כזאת של אנשים גדולים ורציניים, אז יעריכו אותנו, יכבדו אותנו, ואז הגענו לעבודה הזאת, וזה לא מספיק ככה, וזה יותר מדי ככה. סיפור חיינו, נכון? ההתארגנויות האלה. וזה די מעודד לחשוב על זה שאם בודה דיבר על זה כשורש אי הנחת בחיינו, אז זה לא המצאה שלנו. ככה המיינד עובד. המיינד במפגש עם חוויה לא נוחה, מאתגרת, מיד מנסה לארגן אותה. הוא בא לעזרתנו, הוא מאוד נדיב. הוא רוצה לעזור לנו. לא נעים לך? אז בוא נעשה יותר קל. נארגן אחרת, נשפר, נדחוף את הדבר הזה שעושה לא נעים, נעיף אותו. לא נשים לב אליו, נשים אותו במקום אחר. נעים, טוב, יופי. בוא תחזיק חזק, 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 וזה יישאר לנצח. וכשאני אומרת את זה, זה נשמע כן, בסדר, נורא פשטני. אצלי זה לא עובד ככה, אולי. כל הזמן עובד ככה, מסע ומתן עם הקטנים האלה. שכל הזמן פותחים איזה פער קטנטן, או גדול, ביני לבין מה שקורה. בין האש שרוקדת וזזה, ובין הרעיונות שלי. זה טוב או רע. היא צריכה להיות כזאת או היא צריכה להיות כזאת. בין אש החיים שלנו, שרוקדת ונעה, אולי לא כמו שדמיינו אותה, ועד הרעיונות של איך אני צריך לראות, ואיך החיים צריכים לראות, וכן הלאה, וכן הלאה. יש סיפור סופי על מול הנסרדים. תראו אותו, הוא דמות מוזרה. מכל הסיפורים עליו, אני חושבת שדמות מוזרה. הוא שילוב בין ככה שוטה הכפר לחכם הכפר. בעצם זה שהוא שילוב בין השניים, קצת מצביע. על זה ש... שבחוכמה הזאת שאנחנו מחפשים, אנחנו רוצים להיות שוטים ולא יודעים גדולים. אז הסיפור הזה אומר שמולה יושב עם ערימת צ'ילי חריפים ענקית. ולוקח לו צ'ילי ומתחיל ללעוס אותו. מגיעים התלמידים שלו, רואה את הפרצוף שלו, נהיה אדום, מתאבט, כולו כאילו בסבל נוראי, זהה. איך שנראה שאנחנו אוכלים ביסים גדולים מצ'ילי. סובל. מסיים את הצ'ילי, שם בצד, לוקח עוד אחד. מתחיל ללעוס, אדום, השן יוצא לו מהאזניים, מתאבט. לשון, שם בצד, לוקח עוד אחד. ממשיך. באים אליו התלמידים, אמרו לו, מה אתה עושה? למה אתה עושה לעצמך את הדבר הזה? חושבים, אולי יש פה איזה טיצ'ינג גדול, אולי גם הם צריכים להתחיל לאכול הרבה הרבה צ'ילים. לחפש את הצ'ילי האחד, שלא יהיה חריש, שיהיה טעים. אז אני טועם, וטועם, וטועם. ובאופן די דומה, גם אנחנו מתנהלים ככה. אנחנו יושבים במדיטציה, ותראו, המדיטציה היא מעבדה. כן, אנחנו... מה שאנחנו... אני לא אוהבת המילה מדיטציה, מעבדה. מדיטציה היא לא מעבדה. מדיטציה היא מרחב שבו אנחנו פוגשים תודעה. אנחנו פוגשים תודעה בבהירות כי אנחנו עוצרים ולא מסיחים את הדעת. אותה תודעה שאנחנו פוגשים במדיטציה, אנחנו פוגשים בכל מקום. אותו מפגש עם הברך הכואבת הוא אותו מפגש עם בן בת הזוג שלא שמים הלב עליהם, או עם העבודה שדורשת מאיתנו יותר מדי, או עם הביקורת העצמית הלא נגמרת. ואז כשאנחנו יושבים פה ורוצים להתרכז בנשימה ומגיעות המחשבות ומגיעים הכאבים, אנחנו עושים מה שאנחנו יודעים. נאכל עוד אחד, נאכל עוד אחד. מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים להעיף חזק חזק את המחשבות ולהחזיק חזק 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 בנשימה האחת הזו שהצלחנו, והנה אם אנחנו נהיה איתה אז אולי תגיע הנשימה הבאה. מיד איננו. אין נשימה ואין שקט. יש הרבה הרבה רעש. כבר יצא לכם לשים לב היום ברגעים האלה שבהם אני ממש רוצה שהעייפות הזו תעבור, כי אם היא תעבור אז, שהכאב הזה יעבור. מה זה עושה לחוויה הפנימית? איך זה מוסיף עוד רעש? עוד אדוות? עוד כאב? עוד סטרס? זה המעגל הזה. אני עודפת. ואז נהיה עוד יותר לא נעים להיות פה כשאני כועסת על עצמי, אז אני כועסת על עצמי, שאני כועסת על עצמי, ואני מרגישה שמה שאני שוב כועסת על עצמי, יהיה יותר ויותר צפוף, ופחות ופחות אפשר לנשום. אבל ככה אנחנו יודעים, ככה לימדו אותנו. אם נעבוד קשה, נגיע. אם נעבוד קשה, נצליח. נפעיל את כל השרירים הכי חזקים שלנו, נעדוף היטב את כל המחשבות, ואז אולי משהו יקרה. איזו תלמידה באחת הקבוצות שאני מלמדת, שלא מתרגלת בריטריטים, היא מתרגלת בקבוצות. ובאמת, ככה, כוח רצון הוא מאוד חזק. ישיבה אחרי ישיבה היא מספרת איך אין שום מחשבות. כי היא מצליחה להדוף את כולם. אבל היא גם לא מצליחה להחזיק ישיבה שלמה, הרה. כי זה כל כך הרבה מתח להדוף את כל המחשבות, עדיף ללכת לישון. אז התנועה הזאת של לרצות ולא לרצות, לרצות ולא לרצות, שהבודה מדבר עליה כתנועת ההאחזות. היא אותו שורש הסבל, לאי נחת, למעגלי החרדה, לדאגות, לכעסים, לכל מה שאנחנו קוראים בחיינו כסבל. כאן בתרגול יש לנו הזדמנות מופלאה לראות מקרוב, ובשביל זה אנחנו חוזרים כל רגע לנשימה, תכף אני אתייחס לזה. לראות מקרוב איך זה קורה. וההזמנה של הדרמה היא לא לנסות להיפטר מזה, כי זה, כמו שאמרנו, לאכול עוד שירים. More of the same. היא להבין איך זה קורה. מה קורה שם ברגעים האלה שאני מתכווצת שאני רק לא ארגיש את זה? מה קורה שם ברגעים האלה שאני, זה אותו דבר, מתכווצת שרק אני אשאר עם הנשימה והיא עוד תלך. מה התנועה הפנימית? ואיך אפשר להביא תנועה אחרת? מתוך הבנה, מתוך הבנה שמסתכלת על החוויה, שאני עושה את זה שוב ושוב ושוב, וזה לא הביא אותי לאותה מחוזות שאני רוצה להיות בהן, כנראה. אחרת לא היינו פה. אני רוצה ללמוד משהו אחר. אני רוצה ללמוד את אומנות הוויתור מכל אותם ארגונים ומשוואות. ואיך זה כאן, בריטריט הזה, להתאמן ולוותר קצת על להבין לאן אני צריך להגיע בתרגול. על להציב לי יעדים של כך וכך רגעים שאני אהיה עם הנשימה או אז. לטובת ההתאמנות ויכולת להניח. להניח לרצון שיהיה אחרת. להניח לרעיון העמוק שאני אצליח במדיטציה מתישהו בעתיד, כשאני מספיק אהיה מרוכזת. כשאני מספיק אהיה מיומן בזה. וזה לא שאין מקום למיומנות שנבנית, היא נבנית. אבל כשאנחנו מחליטים שהמדיטציה תקרה שם, אנחנו מפספסים את הכאן. וכל העניין הוא בכאן, כי רק הוא קיים. כי רק בתוכו, עמוק עמוק בליבו, נוכל לגלות את אותו שדה. וכדי שנוכל להתאמן באמנות הוויתור הזאת, אנחנו חוזרים לנשימה. כדי שנוכל להביא את אותה בהירות שמתאפשרת לנו ברגעים הקטנים שאני ערה ורואה מה קורה. האיכות הזאת של מיינדפולנס ותשומת לב שאנחנו מטפחים פה, היא אותה אפשרות לדעת מה קורה. היא אותה אפשרות לא ללכת שבי במקסם של המחשבות, והן קוסמות לנו, הן מספרות לנו סיפורים על מה שהיה ועל מה שיהיה, והן מפתות מאין כמוהן. הרגעים האלה שבהם חזרתי לנשימה ועצרתי, הם הרגעים שמאפשרים לי לראות בבהירות יותר את אותה תנועה כל כך אוטומטית של להדוף מעליי את מה שמנוח. לפני איזה כמה ימים שיחקתי, מרו שיחק איתי, לא היה לי כל כך הרבה ברירה, מחבואים עם ילד בן 2.5. זה הגיל שעושים ככה, מכירים את זה? הוא עושה ככה ואומר, עכשיו תחפשי אותי, ואז אני צריכה לחפש אותו בכל הבית כאילו, ואז אחרי שבאת, לא, אני פה, ואז מצאתי אותו, ואז עוד פעם, זה לא נגמר. ואנחנו קצת דומים לזה. כשלא נוח לנו, אנחנו עושים ככה, ואז כאילו הלא נוח לא קיים. אבל הוא קיים. ולעשות ככה, אי אפשר הרבה זמן. ואם אנחנו עושים ככה הרבה זמן, אנחנו מתחילים לשלם לזה מחירים כבדים. כשאנחנו עושים ככה כדי לא לראות מה לא נוח, אנחנו גם לא פנויים לראות מה כן נוח. לא פנויים נקודה. המון המון מאמץ צריך בשביל כל הזמן לא לראות ולא להרגיש את מה שלא נוח. אז הרגעים האלה שבהם אני חוזרת ויודעת מה קורה, הם לא בשביל השקט הסטרילי, הם בשביל לדעת מה קורה. כמו שאני יודעת רגע של נשימה, אני יכולה לדעת הכל. אבל מאוד בקלות אנחנו הולכים לאיבוד עם המחשבות. אז רגעי הנשימה שאנחנו אוספים כאן, רגעי הגוף שאנחנו אוספים כאן, הם בשירות אותה ערנות, אותה ערות. הם באפשרות האפשרות לדעת מה קורה. והיכולת הזאת לדעת היא מופלאה. תעריכו אותה. אם אני יכולה לדעת שעכשיו הייתי במחשבות ואני יכולה לחזור, זה אומר עולם ומלואו. זה אומר שהמחשבות האלה הן מחשבות והן לא מציאות. אם אני יכולה לדעת אותם ויכולה לבחור להניח להם, אז אני גם יכולה לבחור פחות לדאוג מהם ופחות לקחת אותם ברצינות. אני יכולה לבחור לקחת יותר ויותר ויותר מחסה באפשרות לדעת. אני אגיד שאוקיי, אז ידעתי ואז מה? לא, לא, ידעתי ואיזה יופי שאני יודעת. עכשיו אני רוצה עוד לדעת. אבל אני לא נאחזת בידיעה הזאת, כי הידיעה קרתה משום שהנחתי במחשבות, והיא תמשיך להופיע כל רגע שאני אניח הרצון שמשהו יהיה אחר. אז אני לא צריכה לעבוד קשה כדי לדעת, אני צריכה לוותר על ההתעסקות ולרצות ולארגן ולסדר ולדעת מראש, לעומת לדעת כאן ועכשיו, לעומת לדעת מקרוב ובאמת וחי, בדיוק כמו אותה מדורה. לוותר על הדעת איך עושים מדורה לטובת לראות את האש. ואז למעשה אין שום דבר שהוא הפרעה בתרגום שלה. אין שום דבר שהוא מחוץ למדיטציה. כי כל דבר שאני בא איתו במפגש מאפשר לי לדעת מה קורה. אם לא היה כואב לי רגע בברך, לא הייתי מתעוררת לדעת שעכשיו כואב פה. אם לא היה איזה קול שמגיע, גם אם ברגע אחרי זה אמרתי, למה הרעש הזה, למה הם משתעלים כל רם, בלה 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 בלה. אם לא היה את הקול הזה, לא הייתי מתעוררת לדעת שאני שומעת צליל. שום דבר הוא לא הפרעה, כל דבר הוא הזמנה להאיר את המודעות. היכולת שלנו לדעת היא בזכות המפגש עם החוויות המשתנות. אני אקריא לכם ציטוט של אחד ממוריי האהובים שלא פגשתי, שוגם טרונקפה. הוא אומר ככה, כל הדברים המתרחשים בעולם הרחב, סביבנו ובתוכנו, כל הטרדות והבעיות, הם באיזשהו אופן הכרחיים. בלעדיהם אנחנו לא יכולים לצעוד על הדרך. במילים אחרות, בלי רעשים מבחוץ בזמן ישיבת המדיטציה, לא היינו יכולים לפתח תשומת לב. אם אין לנו כאבים בגוף, כאבים בלב, איננו יכולים ללמוד להיות קשובים, ואיננו יכולים למעשה ללמוד את אומנות המדיטציה. אם הכל היה נעים וחמוד, כמו צמר גפן מתוק, חלק ורח, לא היה עם מה לעבוד. הכל היה ריק ואטום. החספוס והטקסטורה מעשירים אותנו. לכן אנחנו יכולים לשבת ולתרגל וללמוד מדיטציה. יש לנו נקודת ייחוס. יש את מה לפגוש, ואז יש מוטיבציה להתאמץ או להניח מה שנכון באותו רגע. כל דבר הוא חלק מהדרך, הוא חלק מהתרגול. אז אני מזמינה אותנו שוב ושוב לוותר קצת, ברגע אחד. הציונים שאנחנו מחלקים לעצמנו. הצלחתי, לא הצלחתי. שמדברים מדברים על המאזניים שאנחנו מתנדנדים בהם, של הצלחה וכישלון, טוב ורע, אשמה, בושה, עונג, כאב. קצת לקחת אותם פחות ברצינות. את החלק הזה בתוכנו, שמחלק ציונים, שאומר הגעתי, לא הגעתי, אם אני אעשה ככה יותר, אני אגיע יותר, לראות אותם כאותם מחשבות שבאות והולכות, ואז לחזור לתשומת הלב החי הערה, אל החוויה האמיתית, אל הטקסטורה של הנשימה, אל הטקסטורה של המגע, אל הרגע הזה של שמיעה, לחוויה קרובה קרובה, לדעת את הדברים, שזה מה שאנחנו מתאמנים דרך הנשימה, לדעת חיים מקרוב, רק נשימה, מרגע קטן, בלי לשפר, בלי לתקן, בלי לדרוש. ואז אנחנו סוגרים את אותו פער מדומיין בין הצלחה וכישלון, בטוב ורע. לטובת רגע שנשמע. הנשימה היא עולה ולא. ולא צריך שום דבר אחר. נפגש עם משהו שמופיע וחולף. הזדמנות לוותר ולהחליף את כל מערכות ההפעלה ששואלות ומחלקות עצות איך לעשות את זה נכון לטובת מה קורה עכשיו, מה ישנו עכשיו, מה אני פוגשת, לטובת איזושהי התאהבות הרגע הזה, לגמרי. כל השאר שייך לעולם הפנטזיות והרעיונות והמחשבות. באותו טבע ער, אותו שדה, שלא שם. החזרה הזאת היא הביתה. נשב, רגע בשקט.